עכשיו, גם בזוהר הקדוש כתוב, כל שעושה מצווה הוא מפאר בתי כנסת ובתי מדרש. מניח עטרת זהב על הספר תורה, בכוונתו לעשות לעצמו שם, הרי זה מגביר חס ושלום כוח הסתרה אחרה על הקדושה. זאת אומרת, זה יותר גרוע. לפי הזוהר, זה יכול להיות גם מצב הפוך. שאדם הולך ובונה בית הכנסת, וקונה ספר תורה, ושם לו עטרה מזהב, ואין כוונתו לכבוד התורה, אלא כוונתו להגדיל את שמו, אז אומר האיש הזה הגביר את כוח הסתרה החרה על כוח הקדושה, אלא צריך לכוון בכל זה לשם השם. גם ראשית חוכמה כותב בהקדמה, בלי ספק עיקר תורה לשמה ולדעת אותה כדי לקיים את מצוותיה, ושיננתם אומר על חזרת לימודו פעם שנייה, שזה עיקר לימוד תורה לשמה. למה? אומר, פעם ראשונה שאתה לומד זה להבין, הפעם השנייה שאתה לומד זה לשם שמיים, כי כבר הבנת. בטבע האדם ללמוד רוצה תמיד לדעת דבר חדש, אז כשהוא חוזר זה ייקרא לשם שמיים. עכשיו, עסק העבודה לא רק לימוד תורה, גם קיום המצוות לשמה, גם תורה, תכף נראה יותר מזה, אפילו תפילה. ובאמת היה אחד מהחברים ששאל בשיעור לפני שבוע, שבועיים, איך אני יכול להתפלל לשם שמיים? הרי אני מתפלל ואני אומר, אתה חונן לאדם דעת, חונן מיתרה, חוכמה בינה ודעת. ואני אומר, ועלי הרוחה מרפא לכל תחלואנו. אז תראו, כמו שלמדנו בתחילת הזה, שגם כשאני עושה ענייני הגוף, גם כשאני הולך למכולת, וגם כשאני הולך לבית מרחץ, אני רוצה כדי שיהיה קיום גופי שלם ובריא וחזק ואיתן לעבודת השם יתברך, זה יקרה גם כן לשמה. אז אפשר גם, אלא מה, צריך להיזהר, כאן יש יותר יצר הרע. ואז במקום תירצנו לו מה ששמעתי פעם ממורבי עליו השלום, פירוש נפלא מאוד, מעשה הידוע, זה גם גמרא, אצל כלב בן יפונה בספר יהושע מובא שכשבאו ללכוד את ערי ישראל, אז היה מלחמות גדולות שהגיעו לקריית ספר, אז אי אפשר היה לכפוש אותה, והייתה קריה חזקה בצורה, חומות בצורות, דלתיים ובריח, אי אפשר היה לכפוש אותה. מה עשה כלב בן יפונה? הכריז ואמר, יש לי בת יפה, שמה אכסה. הגמרא אומרת, אכסה זו, למה שמה אכסה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו. אז ולא היה כמוה, ביופי, בחן, בחוכמה, בחסד, במידות טובות, בענבה, בכל, מושלמת בכל. אמר כלב בן יפונה, אשר יכבוש את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אכסה ביתי, לא לאישה. מה כתוב שם? שוירקדה עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את אכסה ביתו לאישה. אחרי זה שאבא שלה, אבא שלה בא לבקר אותה, שהוא אחיו, נשא את בת אחיו. אבא בא לבקר אותה, אז כתוב שהיא נפלה מעל החמור, ואמרה לו, ארץ הנגב נתתני. הגמרא אומרת, היא אמרה לו ברמז, קריית ספר. מה אומרת? ששלוש מאות, יש גרסה 3,000 הלכות, מקום אחר ראיתי 300,000 הלכות, כתוב במדרש, נשתכחו בימי אבלו של משה. אותם 30 יום אחרי פטירת משה רבנו, ישראל לא עסקו בתורה, כל אותם 30 יום היו מספידים, כמו שכתוב, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה, אז לא עסקו בתורה. ואז התורה לא הייתה כתובה, רק ספר תורה כתוב, תורה שבעל פה, הכל בעל פה. ונשתקפו, ובאו לחזור על השאלות, לא זכרו אותם. ואף אחד לא ידע. בסוף בא כלב בן יפונה ואומר, מי שיחזיר את אותם קושיות ויתרץ אותם, יקבל את ביתי לאישה. ועתניאל בן כנז, החזירם בפלפולו. והקושיה מפורסמת, איך יכול להיות? הלא לכאורה זה לא לשמה. נותן לו את הבת לאישה, הוא יודע שאם הוא יחזיר את זה, יחזיר את הקושיות ואת התשובות, יזכה לקחת אותה לאישה. התירוץ הוא זה, שדווקא משום כך, כלב בן יפונה ידע שכל השבעים זקנים שישנם ודאי לומדים תורה לשם שמיים, גם כלב בן יפונה למד תורה לשם שמיים, ובכל זאת לא הצליחו להחזיר את התורה פלפולה. כאן צריך שיהיה דבר נגדי, יהיה צררה נורא לבוא, שיהיה משהו שיהיה בטוח לו לשם שמיים, ויהיה מקסימום של כן לשם שמיים. יביא איזה בת שאין כמו בכל העולם, שיציעו אותה למי שימצא את הקושיות והתירוצים. בוודאי הקדוש ברוך הוא לא יסייע למי שילמד תורה לא לשם שמיים ולא יזכה לגלות את זה. ובאות אבן כנז שהיה לו צד שיש לו כאן לא לשם שמיים, ובכל זאת הוא היחיד היה שזכה ללמוד תורה לשם שמיים. אז מה לומדים פה? שדווקא לפעמים שאדם בא להתפלל ומבקש על דברים שיש בהם הנאה, או דברים שיש בהם תועלת, שבהם נפקא מינה, והוא ילמד ושם ישבר את יצרו ויכניע אותו ויעשה את זה לשם שמיים, זה נקרא לשם שמיים החשובה מאוד. עכשיו ראינו גם, יש, אם למדת תורה הרבה במסכת אבות נותנים לך שכר הרבה, והאמת ראיתי שהקשו, לא כתוב אחד המרבה ואחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומנם שם כתוב אחד המרבה אחד הממעיט, זה כתוב עיקרו לגבי קורבנות, אבל זה המעשה הידוע עם רבי יוחנן שהלך לבקר את רבי אלעזר שהיה חולה, כמרה מסרת ברכות, היה חשוך, היה גנה בבית אפל, וגלה לדרועה ונפל מאורה. רבי יוחנן היה יפה תואר, גילה את זרועו ונהיה אור בבית, ואז ראה אותו בוכה, שאל אותו למה אתה בוכה, אם על בנים, הנה ידן גרמה לעשירה אביר, אם על פרנסה, אין אדם זוכה לשתי שולחנות, ואם על תורה שלא מספיק למדת, זאת אומרת, אז מה, אז הולכים מהעולם, הולכים. שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ויקשו, למדת תורה הרבה, אתם בכסך הרבה. מה אומר אחד המרבה ואחד הממעיט? לכאורה, יש סתירה מהמשנה. שתרצו שמדובר בעמל שהוא עומד בתורה, ואין סתירה בין המאמרים. אין הכוונה שימעיט בלימוד, אלא בידיעה ובהבנה הברורה שישקיע זמן יקר בלימוד, אז אפילו שיש לו קושי בסוגיה ולא העלה הרבה מסקנות בידו, אבל הוא טרח, בוא נגיד אדם שהוא לא כל כך כישרוני ולא עד, הוא משקיע הרבה זמן, הוא לא מצליח ללמוד הרבה, אז על זה אמרו אחד המרבה ואחד הממעיט ובד שיכוון ליבו לשמיים. אבל בוודאי אם למדת תורה הרבה נותן לך שכר הרבה. זה לא הרבה בהרבה בכמות, יכול להיות גם באיכות או בזמן. כמו שכתב רבי אהרון עזריאל בעל רשות כפי אהרון, כתב שהשמיים מקבלים שכר על לימוד תורה לא על מספר מסכתות שלמדת, אלא על מספר שעות שיגעת, או מספר ימים ושנים שאתה למדת. אז על זה נאמר שאם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה. זה אחד. תראו שני, מדובר באדם שתרוד במלאכתו, הוא יש לו ילדים קטנים, פרנסה קשה, יש לו דוחק השעה ודוחק הפרנסה, הוא מתאמץ במה שהוא יכול ללמוד תורה. איש כזה חצי שעה שלו שווה 100 שעות של אדם עשיר, או מיליון שעות של אדם אחר. כי האיכות, אפילו שמבחינת תוכן הוא לא לומד הרבה, אבל האיכות שלו שווה הרבה יותר. מעט שלו זה כנגד הרבה של אחרים, זה לא זה. או שעוסק מעט אבל לומד לשמה, והשני חברו לומד הרבה ולא לשמה, אז המעט הזה שלשמה שווה כנגד הרבה שלא לשמה. גם בספר מעבר יבוא כתב שידוע שמי שעוסק בתורה ובמצוות לשם שמיים שכרו גדול מאוד, מקבל את שכרו מעת השם יתברך. מה שאין כן בעוסק לא לשם שמיים, שכרו לא מעת השם אלא מעת המלאכים. הוא אומר, ואם תקשה, מה ההבדל ביניהם? מה יש הבדל? נראה את זה בעולמנו. בעולמנו, אדם, נגיד, הולך אצל פקיד, מגיש דוח, מגיש זה, אז בודקים אותו, בודקים את הספרים, את החשבונות, ועל המחיר, על הגוש, או עובד פועל, שעובד אצל בעל הבית, הוא הולך אצל המנהל חשבונות לקבל את השכר, המנהל חשבונות מדקדק איתו. תביא את הכרטיס, בוא נראה כמה שעות היית, כמה זה, יש שעות נוספות, אין שעות נוספות, כמה תוצרת עשית, כמה זה, כמה מגיע לך לפי, זה רק נותן לו מדקדק איתו בחשבון. אבל אם הוא הולך לבעל הבית, בעל הבית הוא עשיר והוא איש נדיב, הוא אוהב אותו, הוא לארג', תן לו כפול, שלוש, תן לו מתנות. גם הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא ממך הכל, דרך נתנו לך. ולא אמר, גברה דלה איתלה קבעינה, כמו בן עזר מפדת שביקש מהקדוש ברוך הוא שכר, תן לו שהיה עולמות. אמר לו, זהו ולא יותר. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה אני אתן לחברים שלך? אומר לו, מה? מגברה דלה איתלה קבעינה? מאחד שאין לו? אתה כל העולם שלך, אתה יכול לתת להם בלי סוף. אז תן להם.
אז אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו נותן למי שלומד תורה לשמה. אבל זה שלומד תורה לא לשמה, הוא מקבל את זה דרך המלאכים. והמלאכים מקטרגים עליו. והם מדקדקים איתו לתת לו בדיוק את השכר המדויק, לא יותר מזה. גם בתנא דבי אליהו רבה, פרק כ"ז כתוב, ברוך המקום ברוך הוא, שבחר בדברי חכמים תמידיהם, קיים עליהם במידה שאדם מודד בה, מודדים לו. כשם שהם יושבים בית הכנסת ובית המדרש, כל מקום שפנוי להם, כל פעם, וקוראים ושונים לשם שמיים, ויראה בלבבם, מחזיקים דברי תורה על פיהם, כמו כן הקדוש ברוך הוא יושב כנגדם, ומגלה להם סודות התורה בפיהם בלבבם. תראה מעלה מי שלומד תורה לשמה. יושב ועוסק בתורה לשמה, הקדוש ברוך הוא יושב מולו, ונותן לו, מגלה לו את סודות התורה בפיו ובלבבו. ואברהם אזולאי הביא את זה, כותב בחסד באברהם, בימים הקדמוניים היו כל מעשיהם, גם הגשמיים לשם שמיים, היו זוכים להשגות רוחניות, מקשרים עולם הנפשות למעלה, ונהנים מאור הספירות העליונות, גם על ידי אכילה שתייה בריח. מבהיל מה שהוא כותב. כותב שהראשונים היו כל כך קדושים, שהיו עובדים ודבוקים בקדוש ברוך הוא, כשהיו אוכלים, היו נהנים מהנאה רוחנית שיש למעלה. וכן, אומר, אבל אנחנו בדורות האחרונים, בעוונות הרבים, אנחנו כבר, גם רבנו הארי, בשאר הכוונות, הביא סוד אכילה ושתייה, שיש בזה כמה עניינים נפלאים. ואחר כותב חסד לאברהם, לא רק באכילה ושתייה, גם במסע ומתן, גם לעבודה. שנושא ונותן, יהיה הכל לשם שמיים, וכן כשנושא ונותן בתורה, כוון לשם שמיים, לקשט את השכינה. וכל מחלוקת בתורה שאינה לשם שמיים, עליו להתרחק ממנה כסופה גיהנם. וכן שעושה מצווה, אם יכוון בה לשם שמיים, אין חלק ליצר הרע. ואותה מצווה מגינה גדולה בעדו ובעד השכינה, ולא ישלטו החיצונים בה. והאדם כזה, משהו מבהיל, מה שכותב רבי אברהם אזולאי, זוכה שהשכינה תתקשר בדיוקנו עם הצדיקים בגן עדן. זאת אומרת, הדמות שלו נרשמת אצל הצדיקים בגן עדן, אם הוא עושה את המצווה כמו שצריך. הכותב, איש אשר כזה לא יראה משום איש בעולם הזה, ולא משום מקטרג בעולם הבא. זאת אומרת, אדם שזוכה לקיים מצוות השם שמיים לכבוד השם יתברך, לא זוכה לאכול. עכשיו יש רבנו ארי, יש לו ספר בשם ליקוטי השס, זה מקביל לספר הליקוטים שלו, על מסכת פסחים כותב, בשעת הסכנה, אדם שלמד תורה לשם שמיים לא יוזק. מובטח לו שלא יוזק. אם חס ושלום למד לו לשם שמיים, זה לא מובטח. גם רבי אברהם אבולעפיה כתב, שעל ידי מעשיו של לשם שמיים, זוכה לאמונה מושלמת בקדוש ברוך הוא, אבל אם לא יעסוק לשם שמיים, אומר כל תרחו בעולם הזה לשב חס ושלום ואין כאן כלום. ככה יש לו ספר בשם אור השכל, ספר הקבלה בחלק ב' שמה כתב את זה, זה מבהיד. זאת אומרת, אם עבד לא לשם שמיים עד סוף ימר, כאילו לא עשה מאומה. עכשיו ניכנס לסוגיה שהתחיל בה רבנו בחי בחובות הלבבות. רבנו בחי בחובות הלבבות בשער, מעשה לפני השער, עוד בהקדמה. בהקדמה הוא מעריך שמה איזה סוג לימוד אדם צריך ללמוד ואיזה דברים הוא צריך להקדים. בפרט אדם שאין לו את כל היום לפניו ולהספיק לימוד של כל הדברים. אז מה עדיף על מה? כותב ככה. החוכמה שהצורך אליה יותר אל התורה היא החוכמה העליונה, שהיא החוכמה האלקית, ואנחנו חייבים ללמוד אותה כדי להביא ולהגיע אל התורה הקדושה. אך ללמוד אותה כדי להגיע אל הנאות העולם אסור לנו. כמו שאמרו, תניא לאהבה את השם אלוהיך, שלא יאמר אדם יקרא כדי שיקראוני חכם, שני כדי שיקראוני ריבי, שני כדי שיהיה זקן ויושב בישיבה, אלא ללמוד מאהבה וסוף הכבוד גבוה. אחר כך הוא כותב, רוב אנשי זמננו זה, ולא נשכח שרבנו בחי לפני 800 שנה, רוב אנשי זמננו זה, אשר זלזלו בחוכמת מצוות האיברים, כל שכן בחוכמת מצוות הלבבות, מה פירוש? הרי הוא מחלק, הלשון שלו קצת לשון קשה, צריך להבין אותה. יש מצוות שנקראים מצוות האיברים ויש מצוות הלבבות. מצוות האיברים זה מצוות מעשיות. ציצית, תפילין, סוכה, לולב, מזוזה, אכילת מצה. מצוות הלבבות זה אהבת השם, זה יראת השם, דברים שמסורים ללב. זה מצוות מחשבתיות, יותר עיוניות. ואשר ידבנו ליבו לעיין בחוכמת התורה, הוא מתכוון לדבר שיקרא בו חכם אצל עמי הארץ, ויעשה לו שם אצל הגדולים, וית מדרך התורה אל מה שלא יקנהו מעלה יתרה, ולא ינקהו ממכשול נפשו. זאת אומרת, הוא מתכוון בלימוד התורה בשביל להתגדל. ושאם לא היה יודעו, לא היה נענש עליו. זאת אומרת, להפך. אחד כזה, אומר רבנו בחי, אם הוא לומד, הוא יענש על הלימוד שלו. כי הוא לומד לא לשם שמיים, והוא לומד, והוא לא מקיים את מה שהוא לומד. כמו דבריו הביא אותם גם רבנו חיים ויטל, דומה לזה, כתב בשערי קדושה בחלק ב', שאדם שמראה את מעשיו לבריות, אומר, זכור מה שכתוב במסכת ירושלמי, בתלמוד ירושלמי, במסכת חגיגה, על מרים בת מגלת, שם המעשה עם שמעון בן שטח, עם המחשפות שהיו שם, אז אותה אישה שהייתה נענשת בגיהנם, שהייתה מספרת לחברותיה, היום התעניתי. רבי יוסי ברבי חנינא אמר, צורתה דתראה דגיהנם, צירתה, סליחה, צירתה דתראה דגיהנם, קביעה באוזנה. כלומר, הציר של שער של גיהנם קבוע באוזן שלה. אמר לה, למה דן כן? למה זה העונש שהיא סובלת? אמר לדעבה, צימה ומפרסמה. צימה ומפרסמת, אני בצום. ולא די שלא מקבל שכר, אומר רבי חיים ויטל, אלא נידון בגיהנם. כי מגלה דעתו שאין מעשיו כלל לשם שמיים, והוא בכלל הפרושים, פרוש נקפי, פרוש כזאי, ואמרו לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, יהיו כל דרכיו לשם שמיים, ואם לכל האדם שיעשה כל דרכיו לשם שמיים ולא יפרש לבריות אפילו אחד מהם, שכרו כפול ומכופל, פני שכבוד אלוהים מסתר דבר. עד כאן דברי רבי חיים ויטל. עכשיו התשבץ בסימן קוף י' ב' כותב, אומר, אסור לומר לאחרים אני מתענה, והראיה מהירושלמי הזה שעבד משתעיה, הביא את זה גם מרן בית יוסף בהלכות תענית, הביא את זה להלכה שאסור לומר ולפרסם שהוא בתענית וכדומה. וידוע כבר מה שכתב הרב חידה על רבי יעקב קולי עליו השלום, לא על המעם רועז, היה אדם קדוש מאוד. הבעל מעם רועז היה תלמידו של המשנה למלך רבי יהודה רוזניס בעיר קושטה, והוא שלמעשה הדפיס את המשנה למלך. המשנה למלך ידוע, הוא היה כשמו כן הוא משנה למלך, היה קצין גבוה בצבא הטורקי, וכל הציוד של הצבא היה מסור בידו, מזה הוא היה מתפרנס. והיה כל יום שלוש שעות יושב עם המלך לדון בענייני הצבא. כדי להשלים את החסר, מה היה עושה? החזיק שלושה תלמידי חכמים בביתו, פתח להם ישיבה, והוא היה מפרנס אותם, וכל השבוע הוא התנה איתם תנאי שכל השבוע היו אצלו בבית עד יום שישי, ובשישי הולכים הביתה בצהריים וחוזרים במוצאי שבת, וכל מחסורם עליו. כשהרבנו משה חגיז יצא בשליחות של עניי ירושלים, המצב הכלכלי פה היה ירוד בשביל המדרגה, נסע מקושטה והיה צריך לדרוש ברבים. ברבים משה חגיז עושה דרשה, והיה נהוג שבדרשה היו גם מקשים, מתרצים. נקרא חלוקה דרבנן, כך כותב הרב חידה. זה נקרא חלוקה דרבנן, כלומר החלק שחכמים צריכים לדרוש, וזה החלק של החכמים. והיו באים המון העם והתלמידים מתאספים בשמוע כדי לקלוט. פתאום נכנס איש צבא. כולם נבהלו מזה איש צבא, לבוש מדהים. זה וישב בין הקהל. היה איש צעיר, בן 30, רבי יהודה רוזניס. ורבי משה חגיז התחיל לדרוש, פתאום יקשה עליו קושיה. מעינה, כבודו אומר ככה, וירושלמי כתוב כך, ורמב״ם אמר ככה, תרץ לו, הוא מקשה עוד משם, תרץ, וכולם תמהים, זה איש צבא הזה, הם יהודי, תלמיד חכם. אחרי שנגמרה הדרשה, ארבע שעות דרש רבי יהודה רוזניס, פרש איתו לחדר, וישב ונסע ונתן איתו. אז רבי יהודה רוזניס היה עסוק מאוד. את המשנה למלך ערך תלמידו, רבי יעקב קולי, בעל מעם לועז. ולמעשה מאותה משפחה של רבי חיים פלאצ'י, כולם מאותה משפחה, רבי יעקב בן חביב, כולם מאותה המשפחה השושלת הידועה. אחרי זה רבי יעקב קולי היה נזהיר בימי השובבים, קבוע היה צם שלושה ימים רצופים, לילה ויום, לילה ויום, לילה ויום, 72 שעות. עכשיו ידוע, לפי רבנו הארי, זה שזה מעלה. אם צם יומיים, זה כמו 40 יום. צם שלושה ימים, זה נחשב 70 ימים. זה הולך ונכפל כמה וכמה. אז כמה שצם יותר רצוף, אז זה נחשב במקום כך וכך טעניות. אז וככה, אם יוכל, יפסיד. אז הוא פעם אחת היה בשליחות, ונכנסו לבית של איזה גביר, והיה איתו עוד אנשים. רב חידה מספר את זה בספרו שמחת הרגל, על הגדה של פסח. כותב שצפון ברך, צפון תסתיר מעשיך הטובים. ונודע לי על רבי יעקב קולי, חסיד קדוש היה, הגיע לשם והגישו קפה ועוגות, ואז מישהו התלחש, הרב בתענית, הרב לא בתענית. הוא ראה שאם הוא לא יאכל ידעו שהוא בתענית, ונשארו שעתיים לסיים את הצום של 72 שעות. שבר את הצום ואכל כדי שלא ידעו שהוא בתענית. אומר הרב חידה, מכאן ילמד כל אדם שאסור לו לספר את מעשיו הטובים ויסתיר אותם כמה שיותר ולא יגלה אותם. חזור דברי רבנו חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים בשער ג' כותב, גם אם לא יראה את ההתנשאות לפני בני האדם, והשם ישמור זה מאוד קשה, ואפילו במחשבת הלב בעיני עצמו, זה תועבה לפניו יתברך. אמר לכם את האמת שזו אחת הסיבות ששקלתי הרבה בדעתי אם כן לדבר על זה או לא לדבר על זה, כי אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר. לא שבאתי חלילה לרפות את ידינו, אבל לפחות אם זה יעזור שלפחות נעשה פעם מצווה אחת או הלכה אחת, נלמד אותה לשם שמיים, זה התועלת מהערב הזה. אני יודע שקשה מאוד, אנחנו יצר לבאדם רע מנעורה, ואנחנו מאוד גשמיים וחומריים, והגוף נוטה הרבה לחומר, אבל צריך להשתדל. וידוע בספרי המוסר שאפילו אם אדם פעם אחת בחייו מקיים מצווה אחת טובה, זה כדאי. והרב חידה כבר כתב שכדאי לו לאדם לבוא לקראת הימים הנוראים בראש שנה ליום כיפור עם תפילת עמידה אחת שלמה. איך? יום אחד הוא כיוון בברכת חונן הדעת, יום אחר הוא כיוון בברכת רפאנו, יום אחד בתשכון, יום אחד ברצה, יום אחד בזה, שבסך הכל לפחות בשנה אחת יצא תפילה אחת מכמה חלקים, שכמו גזור בהדבק יש, אז תתפלל ופאזל יעשו בשמיים שם איזה פאזל מכל התפילות, מה לעשות. אז אנחנו רואים יש לזה תקדימים, אז שלפחות אולי נזכה פעם בחיים שאיזה פסוק תהילים אחד אפילו נגיד אותו לשם שמיים, זה יהיה שווה, זה יהיה שכרנו מהערב הזה. אז לא שבאתי חלילה לרפות. אז רבי חיים מוולוז'ין כותב שאפילו הם במחשבת הלב בעיני עצמו, הוא אומר עצמו, תראה איזה יופי אתה, מי כמובי. אני פעם שמעתי בבית הכנסת שם, פעם נדהמתי, תמיד חכם אחד זקן צועק על מישהו, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? הוא ברח ממנו כבר, הוא רדף אחריו ביד כל הקהל, אין דבר בתורה שאני לא יודע אותו, צועק, הוא מכריז על עצמו. השם מרחם, זה לא פשוט, זה מפני שלא גם במוסר, צריך ללמוד מוסר ולדעת שזה העבודה. וכותב רחם ולוז'ין שזה השורש והשיעור שבעיסה לכל המידות הרעות. נורא בעיון, זה להחזיק מעצמו, אני מנדה אמר, אני משהו. עכשיו רבי מחיים ויטל כותב שנידון בגיהנם זה מדובר שעושה את מעשה בפרהסיה, לא מדובר שבלב. דומה לזה ראיתי בחבר לו, הרב ראשית חוכמה בשער הקדושה, כתב, הנהנה מכבוד התורה נוטל חייו מן העולם ומתחייב בנפשו, ומעשה דרבי טרפון יוכיח. מעשה של רבי טרפון ידוע בגמרא, שפעם אחת היה בשדה, הגיע לראה קציעות, תאנים שאספו אותם הפועלים, זה הפועלים שלו, הוא לקח איזה תאנים ואכל אותם. פתאום בא פועל וראה אותו, אמר, הנה תפסתי גנב, לקח אותו בתוך שק, ואמר, נזרוק אותו בנהר, ואומר לחבר שלו, הנה תפסנו גנב, עכשיו נזרוק אותו בנהר, שם אין שאלות, עיראק, שם בגדד, זורקים בנהר. אז פתאום, רבי טרפון תחיל לצעוק, אוי לו לטרפון, שכעת זורקים אותו בנהר, זה שמע, שהאיש שנמצא בסק זה רבי טרפון, הוא אומר, אוי ואבוי לי, רבי טרפון, אני זורק בנהר, בדה, התיר את הסק. והיה בוכה רבי טרפון כל ימיו, שנהנה מכבוד התורה. יש מעשה דומה, הספרתי מקודם על הצעת כחוצן, מורבי כשבא מחוץ לארץ, אז הביא איתו את הספרייה שלו, את הספרים. אז עצרו אותו במכס, כאן בכניסה מרבת עמון, הוא הגיע דרך רבת עמון, דרך כביש יריחו. אז עצרו אותו בכניסה ואמרו לו תשלם מכס, היה המון כסף שצריך לשלם על זה. אמרו לו זה ספרים שיקרה ערך, אתה צריך למכור אותם. אמר להם לא, אני לומד בהם. מה זה אתה לומד? אמרו לו אצלנו יש בקטלוג, זה בריטים מרובעים, או סוחר או רבי, תצהיר, יש פה תופס, תצהיר שאתה רבי, שאתה לומד, אז אתה פטור. אבל אם אתה לא רבי אתה לומד, אומר לו אני לא רבי, הוא אף פעם לא מסכים שיזכירו אותו בשם חכם. בסוף ראה שזה לא עסק, הוא עומד שם וסבתא שלי על השלום אלמנה אומרת לו יאללה תגמור, משלמה, תגמור ונזוז. אז הוא ראה שאין ברירה, מה ייפרד מהספרים שלו, אמר כן אני חכם. אז הם חתמו חכם ופתר אותו. הגיע וסיפר את המעשה לרב צדקה חוצן, הוא היה פה, אמר לו אני במקומך הייתי משאיר את הספרים ולא אומר אני חכם. נהנית מכבוד התורה, כל ימיו היה מצטער, אני מספר לי את זה בצער. אומרת, פעם אחת בחיים שלי הזכרתי את עצמי בתואר חכם. זה היה זה בשביל להציב את הספרים, וגם זה לא בשבילי. אז זה דבר לא פשוט. עכשיו בספרי פרשת בעלותך, אומר, ומה עוזיהו המלך שלא מתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו, אלא בשביל כבוד המקום, נענש. המתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו, על אחת כמה וכמה. הרי עוזיהו המלך הכניס כתורת ובאו כהנים וצעקו עליו, אמרו לו אתה שבט יהודה מלך ולכתורת וזעפו ותזרע הצרעת במצחו, והוא התכוון לשם שמיים, הוא לא התכוון חס ושלום של כבוד עצמו. כל זאת נענש. כותב הגאון חידה במורה באצבע, ולא יספר צדקותיו, וכל שכן שלא ישתבח בצדקותיו וחסדיו, והגם שלא יהיה בפירוש עם עושה המצאות וכוונתו להשתבח, נענש על זה. כי עבודת השם יתברך צריכה שתהיה בלי שום פנייה, ואם מכוון לשם השם להצטרף לזה להגדיל שבחו, הוא עבון פלילי. זאת אומרת, הוא התכוון לשם השם, הוא ניתן שבחו ועבון פלילי. גם הרב פלא יועץ חסיד, רבנו אליהו אלעזר פאפו עליו השלום כותב, וראוי לאדם לברוח מן הכבוד כבורח מן האש, כי האש היא עד אבדון תוכל, ואף אם חולקים לו כבוד יברח ממנו כמפני חרב, ולא יחשוב כי הוא ראוי לכבוד והוא בורח ממנו כדי שיהיה הכבוד רודף אחריו, שזה גאות לבש, רק ברוח יברח. זאת אומרת, לא, יש כזה אומר אני מגיע לי אבל אני לא רוצה לקבל את הכבוד, זה יברח ממנו תכלית הבריחה. גם המקובל האלהי רבי ששון מרדכי היה בן דורו של הגאון החידה עליו השלום, כותב בספרו כל ששון, אם עובד את השם מראה מעשה לבני אדם מפרסם עבודתו, ידמה כמי שיעשה את העבודה לבני אדם כדי שישבחו ולהנאתו, ומשתף בעבודתו עבודת זולתו חס ושלום, והשמחה שהייתה לו מבני האדם ששיבחו הוא קיבל את שכר המצווה ולא נשאר ממנה כלום, נשאר רק עונש. מי שמוציא מפיו עשיתי מצווה פלונית או כוונתו להראותה, שלוט חס ושלום עין הרע של הקליפה בקדושה, כמו שיש עין הרע בדברים גשמיים שבשמורש בדברים רוחניים, וראוי לעונש גדול. ואם מראה כדי שילמדו ממנו, מצווה הוא עושה ובלבד שלא יהנה וישמח כלל, ובוחן ליבות השם. עכשיו יש רבי אלעזר אזכרי בספר חרדים פרק סמכבב כותב, בכל הדברים, כל דבר בעולם צריך יסוד, ואם אין יסוד אין בניין. ידוע, אומר, בכל דבר שאתה עושה תעשה יסוד קבוע וחזק, אחר כך תבנה. וגם בעניינים רוחניים צריך יסודות איתנים וחזקים. לכן הוא אומר, זה הסיבה שעדיין בניין בית המקדש לא נבנה, בגלל שאנחנו לא בונים יסודות חזקים. ראיתי מקור לדבריו בספר הכוזרי, רבנו יהודה הלוי, במאמר א', כתב, חוסר העבודה לשם שמיים היא המעכבת בניין בית המקדש. וזה מבהיל. כבר 700 שנה, יותר מ-700 שנה, הכוזרי, הוא צועק שהסיבה שעדיין בית המקדש לא נבנה, בגלל שחסר עבודה לשם שמיים. גם רבנו יונה בשערי תשובה כותב, ואמרו אבותינו ז"ל, שרבו אומרים לרע טוב ולטוב רע, פרקו מעליהם עול שמיים, והומלך עליהם עול בשר ודם. ואמר דוד המלך עליו השלום, קומה אדוני על יעוז אנוש, ישפטו גויים על פניך. שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אנוש הם מהסלע. אומר רבנו יונה, למדנו מזה, כי את אשר יעוז אנוש, אינו מכיר שהוא אנוש, כי אין שררה ראויה לאנוש, רק לשם שמיים. גם מה שהקדוש ברוך הוא הכתיר, מלאכים, כהנים, רבנים וכו', זה לכבודו יתברך שמו, אבל לא חס ושלום לכבוד האדם בעצמו. גם בזוהר חדש במגילת רות כתוב שיש מדור מיוחד בגיהנם ששמו שחת, וכל אדם שמתגאה על הציבור ואין כוונתו לשם שמיים נופל בתוך המדור הזה שמצילנו. ידוע, הרמב״ם כתב שזה אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. זה משנה במסכת סנהדרין. והמתגאים על הציבור שלא לשם שמיים, השם ישמור והשם יציל. עכשיו, הרב חידה עליו השלום, כותב, ידוע שזה חוזר על עצמו בכמה מקומות, אל תיתן לליבך מה ידברו ממך אחרים, כי זה שורש פורה נזיקין וחבלות לנפש. ואמר הפילוסוף, רוב הצרות שבאות על האדם שרוצה להיות נכבד בעיני אחרים, וזה הבל גדול, כי מה ייתן לאדם אם 1,000 אנשים יכבדו אותו. יש מעשה ידוע שסיפר פעם רבי יונתן אייפשיץ, שהוא הגיע לאיזה מדינה ואמרו לו שיש איזה כפר, שהכפר הזה משוחסק והרוס וחרב, הרב ילך לשם קצת, יחזק אותם איזה חודשים. הלך לשם, ישב בכפר, והיה ראש הכפר, ראש הכפר היה איזה יהודי, יהודי הזה היה איזה שלומיאלי כזה, טיפש, והם התנהג לא בסדר עם האנשים. אז רבי נתן אשיץ אמר, בוא נטפל קצת, נאחה את הקרעים, נבנה את הציבור שם, חזק אותם. אז הלך, דיבר עם האיש הזה, צריך לספר לו מה ראש הכפר עושה, איזה שיגעונות יש לו, שחולי גדלות, שיגעון גדלות, הוא רוצה שכולם ישרתו אותו, וכל הזמן יקומו לפניו, ויאכילו אותו, וישקו אותו, ויפנקו אותו. והלך אצל השני, בקיצור, דיבר עם כל תושבי הכפר, כל תושבי הכפר, פה אחד נגדו. ואמר לו, נפשית שאין תקנה, רק שהאיש הזה יעזוב את הכפר, יעבור למקום אחר, הוא עשיר גדול. ימצא לו מקום אחר, אחוזה אחרת, וזה הדרך הטובה. ישב איתו עם ראש הכפר, התחיל לדבר איתו, אבל אני לא יודע, כולם שונאים אותי, כולם מדברים, הוא יודע את כל מה שמדברים עליו. הוא לא יודע שיצטרה, אתה בעצמך, הם מלאים טענות עליך. אתה מעלה טענות עליהם. מה אתה עושה פה עוד בכפר? הרי הם שונאים אותך, במניין לא מצרפים אותך, לא באים אליך, לא מבקרים אותך, מנדים אותך, מתרחקים ממך. אז מה נשאר לך פה? הוא עונה לו, רבי, אם אני עוזב את המקום, מה יהיה עם הכבוד שלי? מי ייתן לי כבוד? הוא אומר, כזה טיפש, כולם שונאים אותו, כולם מקללים אותו, כולם מבזים אותו, ויש לו כבוד מדומה. הוא אומר, באותה שעה הבנתי מה זה כבוד מדומה. האיש הזה הוא נקרא ראש הכפר, כמו שפעם היו. זה שאומר הרב חידה, שאדם מסתכל מה אנשים אומרים. ספר רוחות צדיקים כתב שם, אחר כך חסידך יצריך לגלות חסידותך ומעשיך הטובים לפני העם. מביא ראיה, אולי יעשו גם הם כמוך. אומר, גם זה נמשך מגבהות. פעפי שמצינו כמה גדולים שנשתפחו, בגמרא ראינו כמה גדולי ישראל שסיפרו את מעשיהם, אומר, לא עשו אלא לפני תלמידיהם, כדי שילמדו מהם. וימשקו אחריהם ויתפסו מעשיהם, ואפילו בפני אלו לא יענה בליבו ואומרו, זה אני יודע, זה אני עושה. אבל לפני כל העולם באמת אסור לגלות להם, גם אם תלך בענבה ותעמוד להתפלל
באריכות ותלמד בקביעות ופתחה יצרה להתגאות ואומר לך אתה רואים אותך בני אדם יחשבו אותך לגדול ויכבדוך עבור דרכיך הטובים ויש לך רווח גדול בזה בתוך שאתה חשוב בעיניהם ויקבלו את המוסר שלך עד רבה זה לשם שמיים אני עושה בשביל שיקבלו את דבריי אני ראש שיבה, אני רבי, אני רוצה להיות אדמור רוצה להיות זה, שישמעו בקולי אומר לא, כל זה הרל אתה מה שאתה עושה תעשה רק לכבוד הבורא יתברך שמו לבד למה? אם תעשה לכבוד השם יתברך עד רבה ועד רבה יקבלו את התוכחה שלך בפני העולם וגם אם לא תחשוב כך כי אין קבלת התוכחה תלויה במחשבותיך חושב כך אלא הישר והטוב שיתפלל בכוונה בעריכות ויצווה על הטוב ויזהיר מהרע ואם יכבדו עם זה לא מזיק לו בשכרו למה לא כיוון לזה בשעת המעשה אומר לכם בעת אשר תעשה מעשה הטוב תבחין בעצמך ממי אתה מקווה את הגמול אשר מהאלו שלם אבל מאחרים אינו שלם טוב עכשיו, גם בעסק התורה, ראינו לא רק במצוות, אלא גם בעסק התורה, צריך מאוד להשתדל לעסוק בשמה. כמו שראינו במסכת פסחים, דף נון, וגם בזוהר הקדוש. לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שבתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל שבחו של העוסק לשמה גדול מאוד ואין קץ לשכרו. כמו שראינו. אמר רבי אלכסנדרי, מסורת סנהדרין, כל העוסק בתורה לשמע, משים שלום בפמליה של מעלה, ופמליה של מטה. שנאמר, אז יחזק ומעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, פעמיים שלום. אחד למעלה, אחד למטה. גם הגמרא אומרת, עניה, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמע, תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. כל העוסק בה שלא לשמע, ברמינה נעשית לו סם המוות. שנאמר, יערוף כמטר, וקחי. מה זה עריפה? הריגה. מעריפו שם את העגלה בנחל, השם הצילנו. אז תוספות, תקשו. תוספות שמה, במסכת תענית דף זין. מקשים התוספות. קשה, הלא אמרנה, לעולם יעסוק אדם בתורה, פרקב שלא לשמע. ופה אתה אומר שכל העוסק בתורה שלא לשמע נעשית לו סם המוות מה עושים? תרצו תרי שלא לשמע יש ידוע זה שיטת התוספות תוספות חידשו חידוש יש תורה לקנטר ויש תורה לא לשמע לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע על מנת להיקרות רבי או כדי שיכבדו מה שכתוב פה נעשית לו סם המוות שהוא לומד אותה בשביל לקנטר להוכיח נגד השני אנטי ידוע היה גאון המבית רבנו משה בן יוסף טרני רבה של צפת הבדין של צפת 40 שנה וכתב שוט המבית כמה חיבורים הרב בבנו המערית אבי יוסף טרני אביו גם שמו יוסף ונכד שמו יוסף יוסף טרני הוא חלקו על אביב הרי גם מרן היה לו מלחמה איתו קשר למעשרות ועוד עיין ברכי יוסף באורך אז היה לו שם היה לו מלחמה והוא התחיל להשיב על דברי אביב השאלות התשובות מעריט אתה רואה שהוא מעריך בתשובות כותב 3-4 דפים פתאום בתשובה של אבא שלו על דברי אביב הוא כותב רק 2 דפים כותב שם בסוף התשובה והיה לי מקום להעריך כפל כפליים אבל אני מפחד מתורה לא לשם שמיים כי כאן כבודו של אבא שלי מונח על כף המוזניים ומה שאני מעריך זה כאילו לכבוד אבא שלי לכן אני מקצר זה מבהיל זאת אומרת לכאורה היה לו להעריך יותר כי הוא נוגע בדבר אבל לא בתורה אין נוגעים בדבר אז הוא פחד המעריט שמה מה שהוא מעריך זה יהיה לכבוד האבא שלו כי הוא נלחם את מלחמת כבוד אביו ולא כבוד התורה, כבוד הקדוש ברוך הוא או האמת אז הוא קיצר וכאן רואים כמה זה מבהיל שאדם יזהר שלא יהיה תורה לקנטר אותו הדבר התוספות בנזיר תרצו אותו תירוץ בתף כף ג' אבל ראשי פרש אחרת נשמע כאשר ציווני השם אלוהי ולא כדי להיקרות רבי זאת אומרת שנפקמינה כעת מחלוקת בין ראשי לתוספות תוספות מתירים ללמוד לכתחילה לא לשמה כדי להיקרות רבי
רש"י אומר לא. גם המאירי במסכת תענית כותב, לעולם יתעסק האדם בתורה לשמה, שכל העוסק בתורה לשמה מתכוון ללומדה על צד האמיתי. והוא שאמרו שנעשית לו סם חיים, הנה מפורש. הוא מסביר את הסוגיה סם חיים, זה לשמה על צד האמיתי, לדעת האמת שלה. ויזהר שלא יתנהג עימה בגאווה, שאין התורה שלומד אתה בכפיפה אחת, למה נמשלה לשלוש משקים אלו, מים, יין וחלב. מה משקים אלו אינם מתקיימים אלא בפחות שבכלים. מים, תשים אותם בכלי זהב, מתקלקלים. חלב, תשים אותו בכלי מתכת, מתקלקל מחמיץ במקום. אותו הדבר יין, אחרי חצי שעה הוא לא שווה. צריך חרס, צריך זכוכית, מעפר, מחול. כך אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה, כך אומר המאירי. גם הריטב"א עליו השלום, מסכת יומא, כותב שאם כוונתו להתגדל נעשית לו סממרת, אבל אם עושה להגן מפורענות או בשביל שכר לעולם הבא, זה לא לשמה, אבל זה מותר. אז הריטב"א גם אומר שזה להתגדל נעשית לו סממרת. אז הריטב"א חולק על התוספות, הוא לא מסכים עם התוספות. מעניין שהתוספות הם יחידים בשיטה הזאת, שמה הגדר של תורה שלא לשמה שנעשה צמא מוות, זה לקנטרה. אבל רש"י, הריטב"א, המאירי וכולם לא מסבירים כך. מסבירים לשמה שלא לשמה, זה השם ישמור שמתערב בזה פניות אחרות, שהמטרה היא כזאת. אבל מצאתי רש"י במסכת ברכות דף י"ז, העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. שם רש"י מסביר שאינו לומד לקיים אלא לקנטרה. שוב הוא תפס את שתי הקצוות. קצה שלשמה זה לקיים, קצה שלא לשמה זה לקנטר. והוא כותב בפרק מקום שנהגו רבה רמה, כתיב אחה עד שמיים חסדיך, וכתיב אתם כי גדול מעל שמיים חסדיך. תרץ את הגמרא לקשיא, כאן בעוסק שלא לשמה, כאן בעוסק לשמה. ומה יראה כדי שיכבדו הוא, כך אומר רש"י. אז אפשר ליישב, הרי רש"י לכאורה כאילו יש סתירה בדבריו, שפעם הוא מסביר שזה לקנטר, פעם שזה לשם רבי. כשהעוסק לשם יכבדו, אבל עיקר כוונתו לקיים את התורה. או אפשר לתרץ גם, כמו שאמרנו בהתחלה, שבתחילת לימודו, תחילת לימודו אינה חינמה. רש"י מסכים עם זה, ודאי שמסכים. שיכול ללמוד לו לשם שמיים, אבל אחרי שימשיך ללמד, אז לא, ללמוד, אז לא יעשה ככה. גם הרמב״ם בהלכות תשובה מפורש בפרק יוד, בשונה של הרמב״ם, אני אקרא לכם אותו. לפי כך, כשמלמדים את הקטנים ואת כלל עמי הארץ, מלמדים אותם לעבוד מיראה ובכדי לקבל שכר לעולם הבא. שימו לב לשונו הזהב. ואגיד לכם את האמת, כאן נפלו כמה מהמחזירים בתשובה בדורנו.